אנחנו ממשיכים היום את ההמשך של השיעור שלנו פעם שעברה, שזה נגע בעניין ההנקה. יש שלב כזה, השלב הזה הראשון הוא נקרא תינוק יונק משדי אמו, ואנחנו מגלים ששלב ראשון בחיי האדם שלא מלמדים אותו מדעים ולא מלמדים אותו גם תורה, לא מלמדים אותו שום דבר. אז לשם מה נברא האדם אם לא בשביל ללמד אותו דברים? אלא מסתבר שמלמדים אותו חיים, מלמדים אותו מפגש עם הרכות של החיים, עם האהבה של החיים, עם הסמיכות של החיים, ודרך המפגש הקרוב הזה שלו עם אמו, אז הוא לומד מה זה העולם. ולכן חז"ל מלמדים אותנו בין 5 למקרא, זה הרבה זמן, זה 5 שנים למקרא. זאת אומרת, מגיל 5 הוא מתחיל ללמוד, אבל מה עושים לפני כן? אז כמובן שבגיל 3 הוא מתחיל ללמוד אותיות, אבל לפי המשנה בין 5 למקרא. אז מה עושים בשנים שלפני הלימודים? ישנה הוויה. ההוויה שילד קולט את העולם דרך אמו. מתחילה להיות השייכות לעולם דרך האמא, דרך הנוכחות שלה, דרך האהבה שלה, דרך הביטחון שלה, ודרך כל החוויה הזאת. ואני שוב אומרת, זה לא לימוד שכלי. זה בכלל לא לימוד שכלי. זה לימוד חווייתי, או הייתי קוראת לזה יותר, זה לימוד הווייתי. זה הוויה, זה להיות. כן? וברגע שיש סמיכות כזאת, אז הילד לומד מהי הביטחון בעולם הזה, מהו הביטחון בעולם הזה. אחר כך הוא ילמד מה זה ביטחון בהשם, ומה זה השגחת השם, מה זה אהבת השם, מדרגות מאוד עליונות וגבוהות, אבל הבסיס לכל זה תורת אמך. לכן כתוב, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מה הכוונה תורת אמך אל תיטוש? כי אי אפשר לנטוש אותה, כי זה בך. כן, את המוסר אתה שומע ואתה צריך לשים לב לשמוע את המוסר שמגיע מבחוץ, אפשר לומר. לא ממש מבחוץ, אבל זה בכל זאת מוסר, זה קצת מייסר אפילו את הנפש, זה לפעמים מגדל את הנפש. אז מה זה תורת אמך? תורת אמך זה מציאות שאי אפשר לטוש אותה, כי זה אני, זה אני שלי. כן. ראיתי השבוע דבר מאוד יפה, שברב צדוק הוא כותב שאמא נקראת, זאת אומרת זה כתוב בגמרא, שרב יוסף קם בפני אמו שנקראת שכינה. הוא קם ואומר, אני קם בפני השכינה. אז שואל רב צדוק, שואל, ממתי ראינו איך אנחנו מבינים שהאמא זה שכינה? משום שהאימא, זה סודות, כן, אבל אנחנו כן נגיד קצת, משום שהאימא מעניקה בגופו של הילד יראת שמיים, ויראת שמיים נקראת שכינה. האיש מעביר, האבא מעביר חוכמה, מוסר אביך. ומה האימא מעבירה? היא מעבירה את עצם החיים. מה זה עצם החיים? עצם החיים זה השכינה שנמצאת בך. כן? הקדוש ברוך הוא ששוכן בך, זאת השכינה. אז לכן האימא זה מציאות של הוויה, זה מציאות של השגחה, של אהבה. כל המילים הגדולות, פעם הרב צבי יהודה היה אומר, זאת אומרת הרב צבי יהודה היה אומר שהמילים העליונות הן נאמרות בלשון נקבה. כן? משום שהדברים העליונים הם שייכים לעולם הנקבה. מה שדיברתי, אמונה ותפארת וגבורה והשגחה וכל ושכינה, כל המילים האלה זה עליון מאוד. כן, אז האישה צריכים לראות את זה לא בתור דבר שהוא עובר לסוחר, רגע, מה המדדים שלך? כמה כסף את מרוויחה בסוף היום? מה הספקים שיש לך בסוף היום? אלא האישה זה לא זה. אלא האישה זה כמו שהשכינה, מה ההספק של השכינה? זה לא הספק, זה הוויה. אתה לא יכול לחיות בלי. אז זה המדרגה הראשונה, שאישה לא צריכה למדוד את את החיים שלה לאור המדדים החיצוניים בכמות, אלא בנקודה האיכותית הפנימית שיש בתוך הנפש של המציאות כולה. ולכן כשאנחנו מדברים על סמכות, כל הזמן כל העולם מדבר על סמכות, 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 תמיד אנחנו צריכים לזכור. תודה רבה. תודה רבה. זה בלי קופים. בלי קופים, תודה רבה. אז איך אנחנו... אז כשאנחנו מדברים על הסמכות, כל העולם מחפש איפה הסמכות, בוא נגדיל יותר את הסמכות, בוא נעשה יותר מנגנונים של יראת העונש וסמכות, ואיך ילדים יכבדו את ההורים, ואיך התלמידים יכבדו את המורים. כל הזמן יש דיבורים על המציאות הזאת, ללא פתרונות, ללא פתרונות, כן? כמה שאתה יותר מעניש, ככה אתה יותר מאבד את הילדים. ככל שאתה יותר מתרחק, ככה אתה לא פוגש אותם יותר, וכו' וכו' וכו'. זה לא מתאים לדור שלנו. אולי זה היה מתאים לפעם, אבל לנו זה לא מתאים. אז מה זה הסמכות שהתורה מתכוונת לזה? היא מתכוונת לסמיכות, כן? לא למרחק שבין ילד לבין הגדול ממנו, אלא הוא סמוך אליו. כן, כתוב בן סמוך על שולחן אביו. יש ביטוי כזה, נכון? בן סמוך על שולחן אביו. מה זה בן סמוך על שולחן? כן, אני סמוך. אני שומע. אני לומד. אני ישנו. אני קרוב לשולחן אבי. רגע, ומה עם הסמכות? זה הסמכות. כשאתה יותר ויותר קרוב, אז האבא הזה או האמא הזאת, הם נהפכים להיות כתובת אמיתית לכל דבר שאתה באמת רוצה להתייעץ איתם, לדבר איתם, לשוחח איתם. רגע, ומה עם כישלונות שאדם, שילד עובר? גם כישלונות. גם כישלונות. לא רק שטוב לך, ולא רק שאתה מוצלח, אז האנשים האלה הם כתובת בשבילך. אלא האנשים האלה הם כתובת בגלל שהם חלק, הם הווייתך, הם חלק בלתי נפרד מהוויה שאתה חי אותם. הם האנשים הכי אוהבים שלך. כן? לכן הסמכות שאנחנו מדברים אליו זאת סמכות שחייבת לעבור דרך המקום הסמוך, הקרוב. אם אתה לא קרוב לילד, תשכח מזה שהוא יכבד או יהיה סמוך לשולחנך, כן? כי יש הרבה אפשרויות. אז איך הוא יהיה סמוך? כי הוא רוצה להיות סמוך. כי מישהו היה סמוך לידו, בזמן שבאמת היית קטן והיית חלש והיית זה, אז באמת מישהו היה קרוב אליך. באמת מישהו מסר את הנפש עליי. אותו אדם, אותו הורה, שהוא סמוך, היה סמוך אליי, כשאני אגדל, הוא יהיה הכתובת בשבילי. כן. זה מסלול. אנחנו צריכים לעבור, אנחנו צריכים להבין שאנחנו עוברים מסלול. איזה מסלול? ממקום שהשכינה סמוכה אלינו, למקום שאנחנו סמוכים אל הילדים, אל הנבראים שיצאו תחת ידינו. כן. המציאות הזאת היא לא רק ארטילאית, כן, אני אוהב, אני אוהב, אני ודאי אוהב וזה, אלא בשלבים הראשונים, בעיקר, האהבה הזאת צריכה להתממש על ידי קרבה, וזה השלב שדיברנו עליו, שנקרא תינוק יונק משדי אמו. זה שלב ראשון. זה נקרא ראשית החינוך. כן. מה הוא עושה? הוא לא מדבר, הוא לא עושה שום דבר. לא, זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה מבסס, אנחנו דיברנו על זה, דיברנו על זה בפעם שעברה, זה מבסס את הדבר הכי עמוק בנפש של האדם. מהו הדבר היותר הכי עמוק? זה אהבה שאינה תלויה בדבר. זה החלום, זה משאת הנפש של כל אדם. הרב כותב ששני הכוחות האלה הם שני הכוחות העיקריים, הבלעדיים של האדם. מה הם? אחד אהבה, השני זה אמונה. מה אתה מחפש בעולם? בנרות. אתה מחפש אהבה? מה אתה מחפש בנרות? אנשי אמונה שיאמינו בך. לא יאמינו בך בגלל שזה מסתדר והכל טוב, אלא אתה מחפש אנשי אמונה כי זה אנשי אמת. אמונה ואמת, תמיד א' מ' זה תמיד השורש העברי העתיק, זה תמיד שתי אותיות. כן? אז תבינו, זה אמונה, זה מתחיל באלף מם. אמא, זה מתחיל באלף מם. אמת, זה מתחיל באלף מם. אומה, האומה הישראלית, זה מתחיל באלף מם. כן? שתי, ארבעת המס... ולכן אמא היא חלק מהאומה הישראלית, דרכה מופיעים החיים, כן? דרך האמא מופיעים החיים, דרך האמא מופיעה האמת האלוקית. קיבלנו את המתנה הזו מריבונו של עולם שאנחנו זוכים להופיע חיים. מה הוא מופיע חיים? גם אנחנו שותפים אליו להופיע חיים. ולהופיע חיים זה לא רק ללדת, זה לא רק להיות בהיריון וללדת, זה גם ללוות את החיים. כן. ללוות את החיים זה תפקיד שהוא באמת בראש ובראשונה בתחילת הדרך, אבל אני חושבת שכל החיים, עד 120, אנחנו מייחלים למקום הזה, ואנחנו זוכרים בדיוק, או יודעים בדיוק, אנשים שהם שייכים לשתי המדרגות האלה, של אהבה ואמונה. איך אנחנו יודעים את זה? יודעים. לא צריך בשביל זה שיספרו לנו את זה בהודעות, ולא צריכים שיספרו לנו את זה, אנחנו מרגישים את זה. כן. אנשים שהם בעלי אמונה, הכוונה שהם פועלים מתוך אמת אלוקית וכן מתוך אהבה, אלו הם אנשים שאנחנו נדבקים בהם כמו אל האור. נדבקים כמו אל האור. ולכן ראשית החינוך, כל מה שאני אומרת זה כדי להבין מה אנחנו פועלים בתוך ילדינו, כי לפעמים אישה עלולה לחשוב שמה שהיא פועלת עם ילדים, עם הילדים שלה, זה דבר שהוא הספקי, שהוא כמות המשימות שהיא עושה. נכון, היא עושה גם משימות, אבל אנחנו לא על זה מדברים. זה חשוב, אני לא מבטלת את זה בכלל, אבל זה לא העיקר. העיקר זה עצם היותך, זה עצם הנוכחות שלך. זה כמו שהשכינה נמצאת, כך האימא נמצאת. לכן דיברנו על זה שיש הקבלה בין האימא לשכינה. איך כתוב בספר ישעיהו סמכבר? כתוב, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. ובירושלים תנוחמו. אז מה הדימוי? דימוי שהקדוש ברוך הוא מגמל לאיש, לאיש, לאימא. כן? וירושלים מבחינה של אימא. מגיעים מכל העולם, מכל הארץ, מגיעים לירושלים. איזה מקום כזה. רגע, מה אתה מקבל בכותל? מה אתה מקבל? שם חלוקה של ארטיקים, חלוקה של ארוחות חינם? לא, אתה חוזר אל עצמך. לכן אדם, הוא צריך להיות מודע לכוח הזה שהוא היום כוח נצרך מאוד. כן? הרבה מהתרבות המערבית לימדה את האנשים לרוץ, 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 אבל למרבה הפלא, זה לא מביא את האושר המיוחל. אלא הריצה הרבה פעמים היא חושפת את זה שהאדם רוצה דבר אחר. אז הוא רץ כי הוא מחפש דבר, אבל הוא לא מוצא את זה בריצה. והוא לא שם לב שהאושר הזה הוא נמצא בתוכו של האדם. כמובן שצריך להזין את זה על ידי תורה, על ידי אנשי תורה, על ידי אנשי אמונה ואהבה. צריך להזין את הכוח הזה. הוא לא בא מעצמו, זאת אומרת, הוא קיים, אבל צריך לחשוף את זה. וכשאתה חושף את זה, אז המשפחה מתחילה לנשום, כן? כי האימא היא נמצאת במקום הכי נכון שיכולה להיות.
איך
אימא
יכולה להספיק את הדברים אם היא לא בריצה?
שמה?
איך אימא יכולה להיות לא בריצה ולהספיק את כל מה
שעבר? כי הריצה היא לא, הריצה זה הגוף, יש לך מרכיב נוסף חוץ מהגוף. יש לך נפש, יש לך רוח, יש לך נשמה. כשאתה פוגש בן אדם, אתה לא שואל אותו, תגיד לי, כמה הספקת לעשות היום? כמה אתה מרוויח בסוף החודש? זה מעניין? זה לא מעניין. מה מעניין אותנו? מי זה האדם? גם אנחנו, לא רק בתוך הבית. מי זה האדם שנמצא לפניך? אותו דבר, פי כמה וכמה ביחס לילדים. צריך למצוא את האימא. בסדר, זה יפה מאוד שעשית את זה ועשית את זה ועשית את זה. אבל לפעמים אדם חושב שכל עניינו זה זה. אז הוא כל הזמן מתוסכל בגלל שהוא לא מספיק, במקום להיות מלא שמחה על משהו ישנו, על משהו ישנו, על עצם הנוכחות שלו. לכן אנחנו, כתוב בתפילה של 18, כתוב בסוף ה-18, כי באור פניך נתת לנו. זה אחרי ברכת הכהנים, שזה יאר השם פניו אליך ויחונקה, אז כתוב, כי באור פניך נתת לנו. מה נתת לנו? תורה וצדקה וחן וחסד וכל הדברים האלה. אומר שמה, כתוב שמה בפירוש, מה אנחנו מבקשים? את מאור פניך. מה זה מאור פניך? ישותך. כי אתה יכול להיות בבית. כן? ריבונו של עולם, מה עיקר עניינו? זה יערת הפנים. אותו דבר ביחס לנוכחות של האמא בתוך הבית. נכון שהיא הספיקה, אבל מה זה? אם בסופו של דבר לא בוקע ממנה הערת הפנים, לפעמים זה קשה, לפעמים זה עמוס, זה לגיטימי. אז יש ימים כאלה ויש ימים כאלה. כן? לא צריך להיבעל. אבל לדעת לפחות את האמת הזאת, שמה שהילד מחפש, וגם מבעל דרך אגב, זה אותך. כן? גם אם היום לא הייתה ארוחת ערב או ארוחת צהריים מושקעת, אבל יש אישה. יש אימא. הנוכחות הזאת, זה הנוכחות שמרווה. כמו שאנחנו מבקשים, מריבונו של עולם. אנחנו מבקשים אותך, באור פניך. נתת לנו את כל הדברים האלה. אז זה דברים שהם צריכים לימוד, שהם צריכים מחשבה, שהם צריכים, אנחנו נעבוד על זה. שאלות, התייחסויות לדברים שדיברנו. איך אתם? בסדר? כן? אנחנו יחד? טוב, אז אנחנו נעבור, אחרי שדיברנו על השלב הראשון, אנחנו נדבר עכשיו על השלב השני. השלב השני זה השלב השני, יש שלושה שלבים בהתפתחותו של הילד. זה מלידתו ועד גיל 5. 5-6. מה זה גיל 5-6? זה בערך גיל של חינוך. כן? גיל חינוך מתחיל מהשלב הזה. הוא לא מחויב במצוות. אנחנו נדבר מה ההשלכות של העניין הזה. הוא לא מחויב במצוות בגילאים הקטנים. גם בגיל השני, שזה מגיל 6 ועד גיל בר מצווה, הוא עדיין לא מחויב במצוות. מחויב. אז מה זה הגיל הזה השני? אנחנו נעשה פשוט חלוקה ואחר כך נחזור לזה. בהתחלה התחלנו בגיל היניקה, נכון? תינוק יונק משדי אמו. זה מה שדיברנו עד עכשיו. השלב הבא זה מלידתו, השלב השני, סליחה, זה גיל שהוא מ-7 בערך, 6-7 ועד גיל בר מצווה, בת מצווה. כן. זה גיל שנקרא ותרגילנו במצוותיך. אנחנו מרגילים את הילד למצוות. מרגילים. אני מקדגישה את הנקודה הזו. מרגילים. זאת אומרת, מכניסים אותו. שלא יהיה לו חדש יותר מדי בגיל בר מצווה, מכניסים אותו לתוך הדבר הזה. כן. תראה, עכשיו נותנים ידיים, עכשיו מרגילים אותו לקצת ברכת המזון, קצת... זה עניין של הרגלה. מגיל בר מצווה ועד גיל הבחרות, אז זה גיל שהוא גיל שאנחנו נדבר עליו, שהוא שלב אחר לגמרי, שזה גיל ההוכחה, גיל שהוא יורד עמו לחייו, הופך אותו להיות ילד, איש בעמו, כן, לאט לאט מרגיל אותו. כל הדברים האלה זה דברים שכתובים, שאנחנו צריכים ללמוד אותם, לא מפסיכולוגים, לא מאנשי חינוך, אלא מהתורה, מתורת משה אנחנו צריכים ללמוד את הדברים האלה. ועכשיו אני רק אומרת את זה בקווים כלליים, והיום אנחנו נדבר על על השלב הזה של עד גיל 6. כן. עכשיו דיברנו על היניקה, עכשיו אנחנו מדברים על השלב, יניקה זה בערך עד גיל שנתיים, נכון?
משנתיים עד שש.
כן, אבל זה גם באמת מ-0 עד 7, זה פחות או יותר אותו זה. אבל בתוך החלוקה הראשונה יש לנו את היניקה. איך?
זה לא נכנס
לתוך
שלב.
מה?
לא הגדרת את זה כשלב.
לא.
דיברת על גיל היניקה, ואחר כך על מ-6-7.
לא, לא, אני מדברת. מלידתו של ילד ועד גיל 6-7, זה גיל של תינוק יונק משדי אמו. זה גד, זה שלב כזה בחיים. זה שלב, זה לא אומר שזה בדיוק שנתיים, זה גיל, זה תחום כזה, זה בשלות נפשית כזאת, שצריכים לראות מה קורה בשלב הזה. אנחנו דיברנו על העניין הזה של ההנקה, שהיא מפתחת תלות באימא. התלות הזאת הוא לא רק צורך פיזי, אלא גם הוא צורך נפשי. כן? צריכים לדעת שאצל מבוגר שהוא תלוי, עוד פעם תלוי, עוד פעם תלוי, לא יכול להסתדר בכוחות עצמו, זה ודאי לוקה בחסר קצת, כן? באיזשהו שלב אתה, אין בעיה להתייעץ וזה, אבל אדם שלא יכול לא לחשוב לבד, לא לעשות שום דבר לבד. אז זה, אצל, לעומת זה, אצל ילד, השלב הזה הוא שלב ש... התלות באימו מאפשרת לו להתגבר על כל הקשיים שיש לו בחיים. או נגיד את זה לכתחילה, הקדוש ברוך הוא ברא את נקודת התלות בילד באופן עצמי. זה לא חיסרון שהילד הוא תלוי, אלא זה הצורך נפש שלו על מנת לגדול בריא בנפשו. גם בגופו, אבל גם בנפשו. זה צורך נפש. ולכן צריך להשתדל שהאימא תקבל את הדבר הזה בליבה, כן? שהיא לא תתנגד, שהיא לא, איך נקרא לזה, כן, היא תרתה מהתלות הזאת של הילד. אי אפשר, כבר לא יכולה, לא מסוגלת וזה. צריכים לדעת, זה שלב. ואני אגיד יותר מזה, ככל שהשלב הזה ממוצא, כך אנחנו נראה את הילד יותר ויותר עומד על רגליו בעצמו. ואם השלב הזה איננו קיים, או ההורים בחוסר סבלנות, או בגלל שהאימא אין לה פנאי, אין לה זמן, או אין לה חשק, לא יודעת מה, היא משלחת מהר מאוד את הילד לעצמאותו בטרם עת, אנחנו עלולים לראות נערים ונערות שהם כבולים ואינם יודעים לחשוב לבד, להרגיש את עצמם לבד, כן? למה? כי הם עדיין זקוקים למה שלא קיבלו בזמן הנכון. אז אם אתה מקבל את זה בזמן הנכון, אתה מתפתח כמו פרח, כן? כמו הציץ, כמו עץ שהוא יונק, 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 ובאיזשהו שלב הוא שולח את כל העלים שלו והפרחים שלו כלפי מעלה. אבל אם לא, יש איזה נקודה שהוא כל הזמן משמיט את הענפים שלו כלפי מטה, כי הוא רוצה לחזור לנקודת השורש. כן. ולכן אין עניין, האם צריכה לחנך את עצמה שתלות זאת תהיה נעימה ולא למעמסה. איך עושים את זה? ככל שהילד, ככל שאנחנו מבינים את הדבר הזה, נכון? ככל שאנחנו מבינים פה בראש את ההבנה הזאת, אז אנחנו מבינים שהילד זה לא שהוא פרזיט, זה לא שהוא מנצל, זה לא שהוא כל הזמן רוצה אותך, ומה איתך כבר תעמוד על הרגליים. לא, זה שלב אלוקי. זה שלב אלוקי. ואני רוצה לומר שהשלב הזה הוא הרבה פעמים שונה מילד לילד. ברוך אתה, אדוני, יכולה של כל מדברות. זה בערך עד גיל, אני לא ממש נוקדת בזה, זה בסביבות גיל עד 6 בערך. 7, משהו כזה. אנחנו נדבר על זה. בדיוק לפי איך הגמרא מנתחת את הדבר הזה, אבל זה שלב שהוא חלק בלתי נפרד מהתפתחותו. הוא ימצא את הכוח להיות מלא כוח במהלך חייו. אני לא רוצה להשתמש רק במילה הזאת, עצמאות. למה אני לא רוצה להשתמש בזה? כי כאילו, קדימה, זהו, אנחנו רוצים להשתחרר, שיהיה עצמאי. לא, לא זאת הכוונה שלנו. אלא הכוונה שלנו זה שיהיו אנשים בעלי כוח רוחני. זה שהם יהיו אנשים בעלי עוצמות, שלא רק יחזיקו את עצמם, אלא יובילו את העם הזה לדברים טובים. ויחזקו את העם הזה. המדד של החיים זה לא האם הילד עצמאי או לא ילד עצמאי. זהו, זה כל החיים. זה כל החיים, לא. אז התורה יש לה כמה וכמה שאיפות קצת יותר גדולות מזה. עד לכדי להיות נביא. כן? רואים את מרים, את יוכבת, מלווה את הילד שלה. מה זה כל כך חשוב לך? אז אל תניקי אותו עכשיו. מה קרה? כן? הולך להיות מושיע לישראל. הילד הזה, להושיע את ישראל, שמשון, אמא שלו, ילד אחד, כן, מה יולד? הוא הולך להושיע את ישראל 40 שנה. אז המדד הוא לא רק, עכשיו אנחנו נטפל בו יפה, ואחר כך הוא יהיה סוף סוף עצמאי. המדד שלנו זה לא רק שילד יהיה עצמאי, אלא שהוא יהיה עוצמתי. עוצמתי בעצמו. כן, אנחנו רוצים להיות עם חופשי, אנחנו אומרים בתפילה של בבוקר, אנחנו אומרים שלא עשני שפחה, שלא עשני עבד, אנחנו רוצים להיות משוחררים, אבל משוחררים למה? לשם מה אנחנו רוצים להיות משוחררים? להיות עבדי השם. בשביל זה אדם רוצה להיות חופשי. לא כדי שיהיה עצמאי ויעשה קריירה ויעשה עוד יותר קריירה ועוד יותר כסף. זה המטרה שלנו בחיים. אז לכן הדבר הזה הוא שלב שצריך לדעת אותו, שהקדוש ברוך הוא ככה בורא את הנפש של הילד בשלבים הראשונים. והשלב הזה ברגע שהוא קיים בצורה טובה, זה נקרא, הרבה פעמים אני חושבת שאמרתי את זה בשיעורים, זה נקרא פת בסלו. מה זה פת בסלו? יש לי. אני לא צריך להיאבק עכשיו על אמא שלי שחושבת שאני לא בסדר ואני מעצבן אותה ואני כבר צריך להיות עצמאי בגיל שנה וזה. לא, אמא שלי מבינה. היא מבינה. היא לא נלחמת איתי על כל דבר. אני איתה. והוא איתי. הוא איתה והיא איתו. כן? הדבר הזה הוא לא ידוע בסביבה הפסיכולוגית. נכון הדבר? הוא לא ידוע. לא ידוע. למה? כי אנשים מהר מאוד רוצים להיות סוף סוף, להיגמל מהכבלים. כן? נו, נגמלת מהכבלים, אז מה אתה עושה? להיגמל מאוד כבלים. נו, אחרי שנגמלת, אז מה אתה עושה? סוף סוף להיות לא, אני תמיד אומרת שהמבחן של האדם זה לא רק לא להיות עבד, אלא להיות עבד השם. כי אנחנו בתרבות המערבית כל הזמן רוצים להיות כאילו לבד. אבל זו לא המטרה. המטרה זה להיות באמת איש אמיתי. ואיש אמיתי בשלבים האלה, או אימא שמבינה את השלבים האלה, אז זה אימא שהיא עובדת השם. היא לא עובדת את עצמה, והיא לא עובדת על עצמה, אלא היא עובדת את השם. מישהי רצתה לשאול משהו? לא, כמובן שלא, כמובן שלא. הילד בגיל יניקה הוא הרבה יותר תלוי באימא שלו. למדנו את זה ביניקה. בצד הנפשי. כן, בצד הנפשי הוא עדיין לא יכול לעמוד לבד. כן, אבל הוא יודע להרביץ, לריב עם האח שלו, והוא יודע להגיד דברים בקולי קולות. כן, אבל אנחנו לא מדברים על זה. זה מתאה. זה מתאה. אבל מה שאנחנו נראה כרגע, זה איך הקדוש ברוך הוא לא ברא לו, בכוונה עוד לא ברא לו יכולת עצמאית. למה? כדי שהוא ימשיך להיות מקבל.
מה זה עצמאות?
מה?
מה זה עצמאות?
תכף אנחנו נראה מהדוגמאות ותראי, ונראה אם אתם, אם אנחנו...
בעצם גם אין שום שאיפה לגרום להם להיות עצמאות?
לא, זה לא שאיפה בכלל. בשלב הזה זה בכלל לא שאיפה. אנחנו נראה דוגמאות. כתוב, אין לכם את זה, אבל זה דברים קצרים. כתוב בהלכות סוכה, קטן שאינו צריך לאימו חייב בסוכה. שואלים פה, מתי לחייב את הילדים, או מתי לעודד את הילדים, להכניס אותו, להרגיל אותו למצוות סוכה? שאלה מעניינת. מה אתם שואלות על זה? מה השאלה הפשוטה קודם כל שאנחנו שואלים? מה זה? קטן. מה זה קטן? מה זה קטן שאינו צריך לאימו, נכון? אז יש שתי דעות מאוד מעניינות בעניין הזה. איזה הוא קטן שאינו צריך לאימו? לפי בית רבי ינאי, כל שאין אימו מקנחתו. בשירותים. הוא הולך לשירותים, והוא... לא מבקש מאימא שלו שתנקה אותו. כן. זה סימן שהילד הזה הוא כבר יודע בעצמו לטפל בצרכים האישיים שלו, ולכן הוא נראה כאחד שהוא כבר יצא מגדר של קטן. אני רוצה לומר שהשלב הזה אנחנו תכף נראה מה, בין כמה זה, יש תשובה אחת, אני אתן לכם תכף את התשובה השנייה. שואלת הגמרא, בין כמה זה הגדר הזה שנקרא קטן? תחשבו, תבינו. תשובה, שאימא שלו לא באה לקנח אותו בשירותים. באיזה שלב הייתם אומרות פחות או יותר שזה השלב הזה?
ארבע.
ארבע, כן. פה כתוב חמש, שש. מדהים. תשובה בין חמש שם. למפותחים בני ארבע. כן? או במילים שלנו, פחות או יותר, בסביבות חמש שנים מלאות. כמה כבר אתה רוצה להאיץ בילד שכבר ינקה את עצמו בעצמו? כן? עכשיו, צריכים להבין שחזל לוקחים את הילד שזקוק לאימו כנתון. לא מנסים להאיץ את הקצב. צריך זהירות. יש ילד אחד שהוא בגיל מסוים הוא מנקה את עצמו, בגיל אחר הוא מנקה את עצמו. אל החזל, הספר שלהם זה הילד. הילד הזה הוא צריך בגיל חמש, חמש, שש, שש. כן? ההאצה של הסביבה להפוך את הילד להיות עצמאי מהר, היא איננה נחלתם של חזל, כן? או נגיד של ריבונו של עולם. ריבונו של עולם לא מבקש ממך להאיץ בילד הזה. כן? אני זוכרת, אני תמיד מספרת את הסיפור הזה על אחד הילדים אצלי, שראיתי שהוא עובר תהליכים בעניין הזה של בשירותים, שהיינו בסעודת שבת, אז אני שומעת, אמא, גמרתי, אתם מכירות את הדברים, אמא, גמרתי, הייתי כמה, הולכת לנקות, ובאיזשהו שלב, הרגשתי שהוא כבר לא נעים לו. אז הוא היה אומר לי, לפני שהוא היה נכנס לשירותים, הוא היה אומר לי, אמא, כשאני אומר לך, אי, אז תבואי. כבר לא אמא תבואי לנקות אותי, אלא אי, או א', לא זוכר בדיוק מה הוא אמר לי, אחרי זה הוא כבר הרגיש שהוא כבר יותר גדול. אז הוא היה אומר לי, אמא, כשאני מוחא כפיים ככה, אז תבואי. אז מה זה השלבים האלה? זה שלבים שהוא כבר מתחיל להיות יותר ויותר גדול. יש תהליכים בגדילה. כן. זה לא מיד. אז תבוא אמא ותגיד עכשיו, אתה כבר גדול, אתה כבר יכול לבד, אתה כבר יכול זה. לא. אנחנו נראה שהעצמאות של הילד והיכולת שלו לטפל בעצמו היא באה מאליה. אני, יש ביטוי בפרשת בעלותך השבוע שעבר, שאני מאוד מאוד אוהבת, ולפעמים אני ממש מתרגשת ממנו ביחס לאהרון הכהן. אהרון הכהן, מה היה עושה? היה מיטיב את הנרות. ומה קורה לאחר מכן? והאור עולה מעצמו. והנרות עולות מעצמם. זה מה שצריך לעשות עם הילדים. מה אתה עושה? אתה מיטיב את הנרות. לא כתוב מכין את הנרות. מיטיב, הכוונה, אתה עושה להם טוב. וכשהילד, או הנרות, לא משנה, הנרות הקטנים שלנו, נפגשים עם הטוב הזה של ההכנה, פתאום זה אור שעולה מאליו. זה ביטוי מאוד חשוב. אתה לא דוחף פה חינוך, אתה לא מאיץ את החינוך ואת ההתקדמות, אתה רק צריך להיטיב את הנרות. איזה ביטוי יפה. נכון? זה ביטוי מדהים. אז זה נקודה ראשונה. אז אני חוזרת, קטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה. אומר בית רב, מי זה הקטן הזה? ריש לקיש אומר, לפי בית רבי ינאי, כל שאין אמו מקנחתו. אמרנו בסביבות 5-6. ריש לקיש אומר, מדד אחר, יש כמה מדדים. המדד השני שאומר ריש לקיש, שנאור בלילה ואינו קורא אמא אמא. כן. זה כנגד כל התפיסות האלה האדלריאניות שהן מבקשות מן הילד, אתה תסתדר לבד, אתה תבכה, 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 ואני לא עונה לך. כן. הדברים האלה מחרידים. מה הנזק שזה גורם לילד? אומר רשי שם, כמה זה עד שילד מתעורר בלילה, לא מתעורר בלילה ואינו קורא אמא אמא? אני הייתי אומרת שנתיים, 5-6. רק תבינו, מה אנחנו מדברים? מה?
באמת, זה שהוא מגיע למיטה, בלי...
עדיין הוא זקוק, עדיין הוא זקוק. אנחנו צריכים להבין שכדי להכין אדם בישראל צריך זמן דגירה. ולפעמים התרבות המערבית מאיצה בקצב כזה שהם דילגו מעל זמן הדגירה הזאת. כמו שסיפרה לי מי שאיש הייתה באיזושהי שיטה, היא אומרת לך, הילד הקטן שלי, סיפרתי לכם את זה כמה פעמים, הילד הקטן שלי הוא בן חודשיים. אני, בפעם הראשונה הוא בכה 3 שעות, שבוע שני לאחר מכן הוא בכה שעתיים, בשבוע לאחר מכן הוא בכה שעה, בסוף החודש הוא כבר הפסיק לבכות. אתם מבינות את הנקודה הזאת? אני זועקת על הדבר הזה.
כמו שילדים בבתי יתומים בבתי.
הם לא, נכון? ילדים בבית הילדים לא בוכים. למה? כי גרמו להם להתייאש. עכשיו, מה הועילו החכמים האלה בתקנתם? אז אמרתי לגברת הזאת, אמרתי לה, תשמעי, יכול להיות שהילד שלך לא בכה, לא בוכה, אבל לימדת אותו את הדבר הכי נורא שיכול להיות. לימדת אותו להתייאש. אנחנו רוצים לגרום לילדים להאמין. להאמין, להאמין זה תכונה עמוקה בנפש האדם. להאמין בבני האדם, להאמין בבן זוג, להאמין בריבונו של עולם. אבל אם הוא מאמין באמא שלו, והוא מחכה ומחכה ומחכה, והוא בוכה ובוכה ובוכה, אז מה? הוא ישים קץ לחייו? לא. הוא קטן. אבל משהו בנפש גרם לו בסופו של דבר להתייאש. מזה שאימא שלו, המדהימה שלו, האהובה שלו, אין דבר יותר יפה בעולם לילד מאשר אימא שלו. אין דבר יותר משמח מאימא שלו. זה הדמות העליונה שיש לו בתבל. אי אפשר לדבר על ריבונו של עולם עם ילד. לא צריך לדבר על ריבונו של עולם. אבל הפנים החמודות האלה של אימא שלו מגיעות, זהו, נהיה לו אור בתוך החיים. אבל אני בוכה, אני במצוקה, ואני רואה שאף אחד לא ניגש. אז זה מה שאומר לנו פה רשי, כן? הוא אומר שנאור בלילה ואינו קורא אימא אימא. מה אנחנו מבינים מזה? שילד קורא אימא אימא כשהוא נאור בלילה, וזה עדיין נקרא תינוק קטן, כן? כתוב בספרים, כתוב שכל האותם אוזנו מזעקה די, גם תפילתו אינה נשמעת. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יענה לך? אולי אתה תתחיל להקשיב לאלה שבמצוקה. חלק מזה שבמצוקה, שזקוקים לעזרה, זה לפעמים גם הילד. כן? מה זה מצוקה? לא מצוקה שהוא רעב. לפעמים מצוקה זה שעדיין העולם הזה הוא נראה לו זר. אז גם זה מצוקה. לא, אבל אני מגדלת אותו בצורה ספרטנית. כן? אבל ריבונו של עולם לא רוצה שתגדלי אותו בצורה ספרטנית. אחר כך הוא יתמודד, אל תדאגי. הוא יתמודד עם עדיין כנראה מלחמות שעוד לא תמו. והוא יתמודד עם אתגרים, ויתמודד עם כל מיני משימות שהוא צריך לעבור בתוך החיים שלו. אל תדאגי, יהיה לו גם אתגרים. אבל לפני האתגרים צריך בראש ובראשונה את חום הלב הזה. ריבונו של עולם לא מוותר. איך אנחנו יודעים שהוא לא מוותר על חום הלב? כי הוא מוותר לילד על המצוות. ואני אגיד לכם בסוד, הוא גם מוותר לאימא שלו על המצוות. הוא פותר את אימא שלו מן המצוות. זה אותו עניין. כי כרגע היא עסוקה בדבר אחד, לחמם את הנפש הזאת של הילד שרק הרגע הגיע. טוב, אז מה זה לחמם? טוב, יום יומיים, חודש חודשיים? לא. ריבונו של עולם שברא את הנפשות, הוא יודע יותר טוב מאיתנו. והוא מלמד אותנו בנבואה איך זה צריך להופיע הסיפור הזה.
השם גם נותן כוחות.
מה?
השם נותן גם את הכוחות, לא רק
יותר
מהמצוות.
נותן את הכוחות.
כאילו, יש זמנים שאני אומרת, אין מצב, איך עשיתי את זה?
נכון, נכון, נכון. כן, בבקשה, שירה.
בפעם אנחנו שולחים אותם למסגרות, אני מגיד סגרנו קצת ביותר מגיש לדעה, אבל אני אומרת, נגיד, אין כמעט אנשים שולחים מגיל שלוש למסגרת.
נכון.
ולפי מה שאת מתארת, זה לא משהו ש... כאילו, הילדים שלנו מתמודדים עם דברים בגנים, ואם לא עצמאים, אז כאילו אני מתחילה בחורה שהיא לא יודעת להרביץ, לא יודעת זה, וכאילו הנאיביות הזאת לפעמים היא מסוכנת בגילים.
כן, לכן בגילאים האלה עד גיל 6, עד כיתה א' צריך, גם אחרי זה אנחנו נראה מה קורה מכיתה א', זה לא בשיעור הזה, אבל אנחנו נראה, בשיעור הזה אנחנו מבינים שהשנים הללו, עד בערך כיתה א', שזה בסביבות 6-7, זה גיל שצריך הגנה. מה זה הגנה? את שולחת למסגרת, או למטפלת חמה, או לגננת חמה, שיש בו הגנה. זה החובה שלנו לשים לב, שהוא עובר מרשות האם לרשות הגננת, בצורה שהילד לא נמצא. בשום פנים ואופן, הוא לא צריך להיות עכשיו בסק אגרופים.
כאילו, אבל לא ליצור אצלו את ה... זאת אומרת, זה לא צריך להיות ממנו,
לא צריך להיות בסמכות. לא, הוא צריך הגנה.
איך גננת עם 30?
הוא לא מסוגל.
אני לא באמת, זהו, כמו שאומרת, גננת עם 30, אני לא באמת מסוגלת על כל...
הן מסוגלות. גננת טובה, יש לנו פה גננות. יש לנו את מרים שהיא גננת, אבל היא לא פה. גננת טובה, אני יכולה להעיד על ילדיי. שאני זיהיתי בתקופות שהם היו בגן, יש גננות שאתה מרגיש שהן שומרות על הילדים. שמים לב שאין מכות, אין נשיכות. לא, בגן שלנו יש נשיכות. מה זאת אומרת הדבר הזה? צריך לשים לב, אני לא אומרת שמדי פעם זה לא קורה, אבל צריך לשים לב, זה לא דבר שאפשר לשחרר אותו, הילד הוא עדיין חסר הגנה. הרבה פעמים נשים מתייעצות איתי ומדברים מה קורה פה, מה קורה שם, הילד חוזר הביתה, הוא מבועת, הוא לפעמים כועס, הוא לפעמים נלחץ מכל מיני דברים. אז אני תמיד אומרת, הילד בגיל הזה, גיל 4-5, הוא עדיין לא צריך להיות מבועל מהחיים, החיים הם מאוד פשוטים, אלא אם כן, יש דבר שצריך לבדוק, כן? והבדיקה הזאת היא צריכה להיעשות בצורה רצינית. כן? אז לשים לב שמרגע שהוא עובר למשהו אחר, עדיין הדבר הזה הוא צריך להיות בשמירה.
זאת אומרת, בעצם השיח שלו מול הגננת, וילד שמספר שהוא בגן סובל מכל מיני הצקות ודברים כאלה, לא לעזור גם לבנות
איזשהו חוסן? אפשר לבנות שהוא ישתדל גם, אני יודעת מה, לא להיות כאסקופה הנדרסת, כן? ודאי שאפשר ללמד אותו. אבל השאלה כמה הוא יהיה מסוגל. לו יצויר שיש איזה ילד בריון בגן, אז כמה שניסית לעשות אותו לא להיות כאסקופה הנדרסת, עדיין הוא צריך הגנה. אז אני לא אומרת שהוא צריך כל שנייה הגנה, איזה מין מטריה אווירית כל שנייה ושנייה לידו, אבל במעטפת יש פה מרחב מוגן. המרחב המוגן הזה הוא מאוד חשוב. ככה ילד מקבל ביטחון. ואם הוא מרגיש שהוא לא במרחב מוגן, אז הוא אומר לעצמו, רגע, מה זה העולם הזה? אני צריך לפתח או פחדים, או שרירים, או כעסים, או אלימות, או כל מיני דברים כאלה. כן, לא.
מעבר מהגנה של אימא, של לא ילדים על 2-3 ילדים, מול ההגנה של גננת ל-30 ילדים.
לא, זה בהחלט יכול להיות בסדר. זה לא אמור להיות. אני בכלל לא, ברגע שילד קיבל את מה שהוא מקבל בשנים הראשונות, הוא אחר כך הולך למסגרת, אפילו מסגרת עם 20 ילדים, 30 ילדים, לא צריך להיבעל אם יש גננת. עם סייעת שהן נשים רציניות וזה. אפשר להיות רגועים, לא צריך להיות בלחץ. הילד משדר. הילד משדר, אנחנו מרגישים שהילד משדר טוב. ולא לוותר על ההתרשמות של האימא ביחס לגננת הזאת. זה שיעורי בית שכל אימא צריכה לעשות. כן?
אפשר
להקשות,
זה לא מסתדר לי. אני כאילו מרגישה שכל מה שאנחנו לומדים, זה לא מסתדר שילד בגיל 3 שם את התיק על הגב והולך כל בוקר, מהבוקר עד 1:30 בלי אימא. זה כאילו לא מסתדר לי שהוא יכול לקבל את שם את כל הדברים האלה, גם אם זאת תהיה מרים שזאת הגננת הכי מאמנת בעולם. זה כאילו, איך אחת על 30 ילדים היא לא יכולה לשים לב ניואנסים הקטנים, אז לא יהיה נשיכות והרבצות, אבל יש דברים הרבה יותר כאילו, זה לא צריך להגיע למצב כזה קיצוני כדי שהילד ירגיש שהוא במעבר.
תראו, יש נשים שעושות, איך קוראים לזה, חינוך ביתי. יש נשים שהחליטו לעשות חינוך ביתי. אני יכולה לברך, אבל זה לא שזה דבר שהוא מחויב המציאות כולה. כן, שכולם יגדלו את ילדיהם בבית. אפשר מגיל 3 לשים את הילד במסגרת. והילד עדיין יהיה חסון, שהוא יהיה בסדר. מה זה חסון? אנחנו לא צריכים לצייר גן בתור מקום של... כן, בגיל 3 ילד, אל תשכחו שבגיל 3 ילד מדבר. וילד מדבר, הוא כבר רוצה להיות קצת חברותי. הוא רוצה את החברה, לדבר, לשחק, כן, יש איזו התגוששות כזאת שהיא בריאה בתוך ילדים. אז לא לצייר את זה שגן זה דבר נוראי. זה דבר טוב, זה יכול להיות דבר טוב.
ויום, יום, בגיל, זה מה שהילד זקוק, לצאת יום עם הבית בבוקר.
עכשיו, אם מרגישים שזה קצת קשה לו, אז אפשר גם לרווח, אפשר לקצר את היממה, אפשר כל מיני דברים, אבל זה מאוד תלוי לפי האימא, לפי היכולות, לפי הרצון. זה בהחלט צריך מעקב.
המסגרת
שלך,
אפשר לנוץ בגדול, זה לא
כאן מדיין. כן, בסדר.
אני חושבת שהיא גם אומרת שזה מעבר לכל הבינה מקור של חברויות, כאילו פתאום הוא מצד אחד, הרבנית מדברת על זה שאנחנו צריכים עד גיל חמש-שש להפסיק לו, כולם שהוא לא יהיה עצמאי, מצד שני הוא מגיע לגן, ומישהו אומר היום אני חבר שלך, היום אני לא חבר של כל מיני דברים שהם רגשיים, כאילו לא. נכון.
כן, אבל אני שוב מסבירה, אני מבינה את השאלה שלך. החוסן שילד יקבל זה לא שהוא יעשה פה סדרת חינוך להיאבקות. זה מה שאני מנסה להגיד. החוסן, גם אני רוצה שילדים יהיו עם חוסן.
לא, אני שואל מאיפה מאיפה
היא... בדיוק. אז החוסן
הזה... אני חושבת שהם מספרים את זה גם בבית. הוא בא לבית ואומר, אם היום החברים שלי אמרו שאני מצייר מכוער. ואני חושבת שאנחנו נזמת להם כלים. לדעת איך... אז פעם אחר, פעם שנייה, ואתה...
או שהוא מספר או שלא.
נכון, אבל זה חלק...
כן, אבל אני שוב אומרת, החוסן של הילד זה מתוך הקרבה למערך הזה הביתי, שהוא העיקר של החוסן. ואז לאט, 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 הוא יוצא כמו שתיל, כן? כמו שתיל, שהוא יוצא קצת ואחר כך יותר ויותר וזה. וזה המציאות הזאת של חממה.
ומרוב הילדים, הגן כיף קור טוב. לבת שלי מחכה ללכת לגן
טוב. נכון, נכון. בהחלט זה יכול להיות מצב כזה. כן.
איפה כמה פעמים בין
מגן ומגן? מרחב מוגן זה מקום שאתה יודע שאתה חי בו בביטחון. זה הכוונה מרחב מוגן. ביטחון זאת אומרת שאין עוולות ואין עושק ואין מכות. זה מקום טוב לחיות בו. זה פשוט, זה מקום שטוב לחיות בו. אנחנו צריכים לעודד את הילדים ולהזכיר לילדים שיש מקום בעולם הזה שטוב לחיות בו. אל תשכחו שהעולם הזה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. כן? העולם הזה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אבל לפעמים מרוב שהוא נהיה רחוק מכל הרוח והאהבה והביטחון והשגחה, אז אנחנו רואים את העולם כאיזה מין דבר. לא, העולם הזה הוא טוב. זה שאנשים קלקלו, זה אנחנו צריכים לתקן את מה שאנשים קלקלו ולשכנע את הילד במפגש שלו עם העולם, שהעולם הזה הוא יכול להיות טוב. והוא טוב. כן? איזה יופי. העולם הוא טוב, אמא שלי טובה, אבא שלי הוא טוב, הגן שלי הוא טוב. רגע, אז איך אנחנו נחשל אותו למציאות? אל תדאגי. זה החישוב. ככל שבן אדם אוגר חום בתוכו, הוא יפזר את החום הזה לעבר כל. כן. ואז יהיה לו כוח להתמודד נגד חטאים ונגד התמודדויות כל מיני שיכולים לבוא עליו. בואו נתקדם טיפה. אני מדברת כן.
על עצמאות של לכתוב את המשחק.
לא, זה עוד לא הנושא.
לא, אבל כאילו כשמעלה להנחה מוגן, זה ברמה של כאור המקום שטוב לחיות בו. בתור בני אדם, לא קשור אם אני ילד או מבוגר.
מדי. בוודאי, ממש. רק אני רוצה שנייה להתקדם, עוד שנייה. אומר האור החיים הקדוש, במי שרוצה להסתכל בראשית ממזיין כפחת. אומר האור החיים הקדוש כך, ושש שנים שהיה יעקב בפעוטות, זה השלב הזה שהוא עדיין פעוט, שהם ימים, הגדרה של האור החיים, מה זה שש השנים הראשונות האלה? שהם ימים שהלב שמח ורק מן היגון. זה השנים האלה. אני חוזרת על הביטוי, ששש השנים הללו הם ימים שהלב שמח ורק מן היגון. זה המפגש. העולם הוא טוב. אפשר לשמוח, אפשר להשתולל, לשום זה. מישהו עובד על זה, כן? מישהו עובד על זה. כן, יש גם הרבה קשיים בתוך העולם הזה, כן? זה שהקדוש ברוך הוא הביא אותך אל הבית הזה, זה בית שהוא עמל על כך שלא יהיה יגון, כן? שיהיה בו תורה, שיהיה בו טוב, כל הדברים האלה, כן? אנחנו לא משליחים אותך לרחוב, וככה אתה תהיה מוכשר לרחוב, לא! הקדוש ברוך הוא שם אותך בתוך הבית הזה, קודם כל ברחם של האמא. מתוך הרחם הזה היא ממשיכה לעטוף אותו ברחמים דרך היניקה, ולא כל כך מהר היא משחררת אותו. לאט, 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 לאט. עד שהשתיל הקטן הזה יהפוך להיות עץ מפואר. כן. אני רוצה לומר עוד התייחסות פה ביחס ל... אז אם כן, למדנו פה שני דברים, ואותו דבר אני רוצה לומר שגם ביחס, זה נתנו ביחס לכינוח הילד בשירותים וגם ביחס לילד הזה שהוא קורא אמא אמא ועד שתבוא, מוסיף רשי, ולא נרגע עד שתבוא אליו. רק תבינו כמה אפשר להכניע ילדים שהם כבר לא בוכים. אבל אומר רש"י, לא נרגע עד שתבוא אליו. כן, הוא זקוק, הוא לא יכול בלי זה, זה צורך נפש. אומר, אני רוצה להוסיף עוד דוגמה לעניין הזה, שהדבר הזה הוא מביא, הוא מראה לנו עיקרון. מה העיקרון שהוא מראה לנו? שאת יכולה לראות גם ילד שלא מתלבש לבד. הוא עוד לא בשלב שהוא מתלבש לבד. זה לא רק סוכה וזה, אלא הוא גם לא מתלבש לבד. טוב, תתלבש לבד, תתלבש לבד, טוב, תתקלח לבד. לא, אני לא מתקלח לבד. לא, מתי אתה תוכל להתקלח? תראה את אחותך, היא כבר מתקלחת לבד, ואתה לא מתקלח לבד. כל הדברים האלה הם אינם רלוונטיים לשלבים האלה. למה? כי הקדוש ברוך הוא עדיין לא מאפשר לילד להיות עם רצון טוב קבוע. אין לו מספיק את כוחות הרצון שנובע מעצמו. כן. הרצון הטוב מתחיל מגיל 13. אנחנו נדבר את זה בהדרגה. כן, מגיל 13 הילד כבר איכשהו, אנחנו בפעם הבאה אנחנו בעזרת השם נראה, אבל בינתיים הרצון של הילד עוד לא ממש רצוני, לא יודע איך לקרוא לזה, עוד לא שלו, עוד לא בחירי לגמרי. אז למה הוא לא מתלבש לבד אף על פי שהוא יכול? כי עדיין הוא נקרא קטן שצריך לאימו. ואני רוצה לומר פה שהמגע של האימא ביחס לפעולות הרבות שהיא עושה לו, עבורו, הוא מגע מחולל פלאים בילד. לא סתם האימא כרגע עושה כל כך הרבה דברים. היא עדיין מלבישה אותו, הוא יכול להתלבש, עדיין הוא לא מתלבש לבד, וזה מורט את העצבים של האימא, אבל תתלבש לבד כבר. וכמה מריבות, וכמה חיכוכים, תעשה את זה לבד. למה? ואין לזה סוף. כאילו, כמה שהיא רוצה יותר, כמה שהוא לא רוצה, כמה שהיא רוצה יותר, הוא לא רוצה. מעגל שלא נגמר. למה הדבר הזה? כי זה לא השלב. זה עדיין לא השלב. והשלב הזה זה שעדיין התינוק הזה רוצה, הוא לא יודע להסביר את זה, אז אני מסבירה את זה מתוך המקורות, הוא עדיין זקוק למגע של אמו. אמא שלי מלבישה לי פיג'מה, זה נעים לי. זה נעים לי. אמא שלי חופפת לי את הראש ומקלחת אותי, זה נעים לי. אני זקוק לזה. אם הוא היה יכול, הוא היה אומר, אמא, אני עדיין זקוק לך, אני קטן. אמרנו, עד גיל 6 בערך, כן? מצוין, מצוין. אז זה בסדר, מצוין. אם זה מצב כזה, זה משהו אחר, אז אין בזה בעיה. עיקר הבעיה זה ברגע שילד, הוא לא רוצה, הוא לא משתף פעולה. הרבה מאוד מקרים זה כאלה מקרים. שהוא לא משתף פעולה, הוא לא רוצה. לא, אני לא רוצה, טוב תבוא, אני מילה. בוא אני אקלח אותך. כן. לא, אמא, אני רוצה לבד, כמו שאת אומר, אז זה בסדר. אבל יש לפעמים ילדים שאנחנו חושבים שהם לא בסדר, אבל הם מאוד בסדר, כי הם עדיין רוצים. זה לא אומר שמה שאת מספרת זה לא בסדר, אלא אותם אלה שעדיין לא משתפים פעולה, זה סימן שעדיין הם זקוקים למגע הזה. אני רוצה לדבר על המגע הזה של האמא ביחס לילדים שלה. המגע הזה הוא מאוד חשוב, משום שהוא א', הוא מחבר, הוא קושר את הילד אל המקום הזה של האהבה, ודבר נוסף, זה איזושהי, זה עוזר לילד לתחום את גופו. ברגע שאתה נוגע בגוף, זה תוחם אותו. הוא מרגיש את המרחב בצורה יותר נכונה. כן? הוא לא יודע מה הוא במרחב. מה? את גבולות הגוף שלו. את הממדים האלה של המגע, ומי שעושה לו את זה, זאת אמא שלו, וזה דבר שהוא חיוני בשלבים הראשונים. פעם הסבתות היו אומרות, שלשים לעטוף אותו, ככה לעטוף אותו חזק, או לסוך אותו בשמן. כל המגע הזה, זה השלבים האלה. כן? אתה לא תעשה את זה לילד שהוא בן 8 או בן 10. אתה כבר לא תעשה, אתה תעשה דברים אחרים. אז לכן אני אומרת, לאט, לאט הדברים הולכים ומתפתחים בנפש הילד, אבל לא להאיץ את הילד, גם אם ילד אומר לך, או לך, שהוא לא, שהוא לא רוצה להתלבש, אז אנחנו צריכים לדעת שעדיין ריבונו של עולם רוצה את המגע של הילד. לא סתם יש חיכוכים על המישור הזה. ולכן, להוריד את החיכוכים האלה. בבוקר, לפעמים צריך לקום. טוב, אתה תתלבש, אבל למה אתה לא מתלבש? וצריך לצאת, וצריך ללכת לגן, וצריך לפה, וצריך לשם. הכל הרבה פעמים נפטר בזה שהאימא, איזו שמלבישה אותו, זה לוקח לה דקות ספורות, כן? והדקות הספורות האלה הם קודם כל טוב לה לנפש שלה, טוב לה לנפש שלו, והילד, זה מה שהוא צריך. יבוא שלב, ואנחנו נראה. הילד כבר לא צריך את זה יותר. הוא לא צריך לקום בלילה. בתנאי שבאמת ידעו שזה שלב בחיים, זה שלב חיוני בחיים. גם לפעמים ילדים מגיעים למיטה של ההורים, ולפעמים הילדים הם נרגעים, הם צריכים עזרה בשירותים, ולפעמים הם צריכים עזרה בתלבושת ובמקלחת. אז השלב הזה חולף. אבל אם הוא מקבל את המזון שלו הנכון בשלב הזה, אז הילד עובר לשלב הבא בצורה טובה. זה לא אומר שאין סדרים, אנחנו נדבר על הסדרים. ברור שהילד הזה, הוא אוכל, והוא הולך לישון בזמן, והוא אוכל בזמן, והוא כל הדבר, בטח שיש סדר בתוך הבית. מה שאנחנו אומרים זה לא אנדרלמוסיה. יש סדר בתוך הבית. אבל תבינו שאם אנחנו משליטים סדר במקום שלא צריך סדר, זאת אומרת שאנחנו תובעים מהילד, עכשיו אתה תהיה עצמאי, אבל באמת בעומק הנפש הוא עדיין תינוק שזקוק לאמו, אז אנחנו משבשים משהו. אבל מצד שני, ברור שיש סדר בתוך הבית, גם בנורמליות של הבית, באוכל, בשינה, בכל מיני נהלים של הבית, הדברים נשמרים, אבל צריך עדיין את המרחב חיים הנושם הזה אצל הילד. כן? הוא לא חי עם אמא שוטרת שעומדת עם שוט ולא מוכנה להתפשר על שום דבר, כי היא מבינה בחוכמתה, מתוך הלימוד תורה שהיא למדה, אז היא מבינה שהילד עדיין צריך את הרחם או את המקום הזה הרך שעדיין מכיל אותו, ואז באיזשהו שלב אנחנו נראה את השתיל הזה מעצמאי וגדול ומלא מלא כל טוב בתוכו. שאלות, התייחסויות? כן, בבקשה.
בגיל הזה, בערך בגיל שהוא אחרי היניקה, או יותר בגילאים 4 עד 7,
כן.
הדוד הזאת מתבטאת לפי מה שהבנתי במקומות שהילד בוחר, מלכתחילה אני כן צריך לנסות ללמוד אותו את הדברים האלה, בוחר עצמו, במקומות שהוא בוחר, שם אני מתבטאת התלות, שהוא בוחר פתאום שאני אלביש אותו, שהוא בוחר ש...
אנחנו מרגישים אצל הילדים, יש לפעמים ילדים שעדיין, אמא, אני רוצה שתשכבי לידי. אמא, אני רוצה ש... לפעמים יש ילדים שאפילו רוצים שיאכילו אותם. בגיל מסוים, 3, 4, כן? אני רוצה שעדיין תאכילי אותי. זה פר ילד.
אבל
יש
משהו שצריכים להמשיך את
ה... מה?
אבל זה לא כמו בגילים הקטנים שאני צריכה מלכתחילה לעשות לה הכל. זה יפה
לא, מה לא, שאני בוחר. לא, את יכולה ללמד אותו, לסרוך נעליים. אפילו לנקות את עצמו בשירותים, את יכולה ללמד אותו. אבל הנקודה היא, מה זה מוליד בך אם את רואה את הילד עדיין לא עושה את זה בעצמו. ועדיין זקוק לך. מה, אתה עוד פעם זקוק לי? אתה לא מבין, יש לי פה עוד 18 ילדים, ואתה לא יכול להסתדר עם עצמך. עד מתי? והאימא מתחילה לדמיין. מה יהיה? והוא אף פעם לא יהיה עצמאי, ואף פעם הוא לא זה. ואז היא נכנסת לעוד יותר מתח, ועוד יותר מעמיקה את העונשים, ועוד יותר את המתח של עצמה בתוך עצמה. תרגיעי, תרפי, זה חלק, ככל שתרפי, כך המציאות הזאת תהיה יותר ויותר טובה. והילד יגלה את הכוחות שלו בתוכו, כי הוא לא, הוא לא יעמוד באופוזיציה מול אמא שלו. כן? הוא לא צריך להיות באופוזיציה. אין פה צד, תבינו, נשים יקרות, אין פה צד, אני צד והוא צד. אנחנו מצד אחד ואני מצד שני. אין הצד כזה. הילד הוא אותו צד. ברגע שהוא מבין שהוא באמת אותו צד של האמא, אז הוא יכול להתפתח בצורה בריאה וטובה עם הרבה כוחות ולעבור לאט לאט אל השלב הבא שאנחנו צריכים להמשיך איתו ולברר אותו. אבל ככה חז"ל מתייחסים אל ה... חז"ל לוקחים, או ריבונו של עולם, רואה את הילד שזקוק לאמו כנתון, ואין עניין לאלף אותו ואחרת טרם זמנו ולהאיץ תהליכים, כי זה שלב חיוני בהתפתחותו. לבוא ולהגיד לו, תשמע, אתה ממש קטן, ואיך אתה לא עושה? לא להעליב, לא להעליב. כן? השלב הזה שהוא קטן, זה נקודה מרכזית בחייו. להיות קטן זה להיות מלא תום ומלא תלות. אז התלות הזאת שבהתחלה היא ממו, היא תהפך להיות תלות ברצונו של עולם, והוא יהיה אדם שהוא יהיה עובד השם, אבל קודם כל הוא צריך שיהיה לו איזה קישור למשהו ולמישהו. והקישור הזה זה לאמא שלו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות. טוב, חזקו ואמצו, כל טוב לכם.